אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היה לו את, איך אומרים, את הקלאסה הזאת, וידע לשחק אותה.
וואו, את כל כך משכילה, ואת יצאת עם בן אדם בעצם שהוא ממש לא משכיל.
זה הייתה לי מין הרגשה לא טובה לגביו.
זאת הייתה חתונה מוזרה.
האם מישהו מעלה על דעתו שהחתונה נעשתה לצורך החיסול שלה באינקה טרייל?
השישה בינואר 1997, שביל האינקה בפרו. המצלמה של אילן טסלר מציגה תיעוד נדיר מהשעות האחרונות בחייה של אורסולה גלוק. דוקטור גלוק הייתה חוקרת סרטן מוערכת ואהובה על חבריה, שהגיעה מגרמניה לישראל להשלים את הדוקטורט שלה במכון ויצמן, ושם הכירה את מי שרצח אותה בתוך האוהל במהלך הטרק.
הוא סיפר את הסיפור מהצד שלו. הם היו אחרי כמה ימים של טיול, כל פעם הם עברו לעוד נקודה ועוד נקודה עם איזה אוהל. לא היה שם אף אחד, ואז באו שלושה שודדים ואימו עליהם, ואז הם ירו בה.
שהיה כדור בראש, אני לא יודע אם היה אחד או היו שניים.
אני לא יכולה בכלל להאמין שיש מישהו שיכול להיות כל כך רע בשביל כסף.
אילן טסלר היה צעיר מרחובות שכבש את ליבה של אורסולה, התחתן איתה, ואז רצח אותה בדם קר במהלך ירח הדווה שלהם, וטען שנפלו קורבן לשוד אלים. המטרה שלו הייתה לזכות בכספי ביטוחים שעשה לה. הפרשה הסעירה את גרמניה בסוף שנות ה-90. עכשיו, לאחר 23 שנה בכלא, מבקש טסלר להשתחרר, אחרי שגם מאחורי הסורגים זכה במאות אלפי שקלים. אני מיטל שבתאי, וזאת הכותרת על נוכל, רוצח, מיליונר. הסיפור שלנו מתחיל ב-1991. אורסולה גלוק, בת למשפחה מוכרת ועמידה מחבל בווריה, מגיעה מגרמניה אל המדשאות של מכון ויצמן. היא עושה כאן את הדוקטורט שלה, ומובילה ניסוי פורץ דרך בחקר הסרטן.
היה מאוד מאוד נעים לעבוד איתה, והייתה גם התחושה המאוד ברורה שכל דבר שהיא אומרת הוא בנוי על יכולת אינטלקטואלית מצוינת.
זה פרופסור בני גייגר ממכון ויצמן. הוא הכיר את אורסולה מקרוב כשעבדו ביחד במעבדה. אורסולה הייתה מאוד אהובה על חבריה למכון. הנה מה שסיפרה לנו אחת מהחברות בצוות המחקר שלה, שהייתה מוכנה לדבר איתנו בתנאי שלא נחשוף את זהותה. גם 25 שנה אחרי פרשת הרצח, היא עדיין חוששת.
היא לא אהבה, אני חושבת, את הנוקשות הזאת הגרמנית. הייתה מאוד מאוד זורמת. היו לה המון חברים, המון המון חברים. היה בה משהו כזה חי, מאוד חי. כמו קצת טומבוי כזה.
מאוד אהבו אותה שם. מאוד. ראיתי את זה במסיבות חוף שהיו, והיו בהן כל החבר'ה שלה, וזה היה מאוד נחמד.
גם דוד חמה מאז שוטר מרחובות, אהב מאוד להיות בחברתה של אורסולה. הוא הכיר אותה בחופשה בסיני, והפך לחבר קרוב שלה.
כן, היא הייתה משהו, משהו מיוחד. היה לה גב כלכלי, כמו שאומרים. אורסולה אמרה לי, אנחנו ישועים טוב, המשפחה בסדר. זאת אומרת, משפחה עם כסף.
בזמן שאורסולה עושה חייל במכון ויצמן, מכונאי המטוסים אילן סנדי טסלר משתחרר מהצבא וחוזר לגור אצל ההורים ברחובות. ערב אחד הוא פגש את אורסולה המבוגרת ממנו בשמונה שנים.
אני חושב שהוא נדחף לאחד האירועים שהיו במכון. שם הכירה אותו, באחד המסיבות. היא נראתה יותר מבוגרת כזאת, בוגרת. הוא נראה ילדון. אני יודע שהיה לו עסק של הרכבות רדיו טייפ למכוניות.
מה הקשר בינך לבין מישהו שעובד בחנות שמע? כאילו, את עוד רגע מסיימת דוקטורט, כאילו פער כזה של השכלה. ופה היו הרבה אופציות, סך הכל, של סטודנטים ואנשים ברמת השכלה יותר מתאימה.
התאהבתי בו לגמרי, אני נמשכת למראה הנאיבי והביישני שלו, היא כותבת ביומן שלה אחרי שפגשה את אילן. היומן הזה שאורסולה הקפידה לכתוב בו מדי יום מאז שהייתה נערה, ישמש בהמשך תפקיד מפתח בפרשת הרצח. עמודים שלמים היא הקדישה ליחסים שלה עם אילן טסלר.
אני חושבת שהיא מאוד 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 אהבה אותו. ממש. אולי אפילו ברמה כזאת של קצת כמו אימא וילד כזה.
אורסולה מצאה אהבה, אבל אילן מחפש משהו אחר לגמרי. הוא אוהב מכוניות ספורט ומזהה הזדמנות.
לא הרבה זמן אחרי שהם הכירו, הוא רצה שהיא תביא לו, בעזרת הוויזה המיוחדת שהייתה לה של סטודנט, היא יכלה להביא לארץ רכב מגרמניה, אופל. זה היה רכב שהיה נחשב ככה, רכב טוב. אז זוכרת שהיא נורא נורא התלבטה, בסוף הם נסעו לגרמניה והביאו רכב. בלי מיסים זה יוצא הרבה יותר זול, בגלל שזה על השם שלה.
שהיא שאלה אותי אם אפשר להביא לארץ את האוטו מקומה, אמרתי שאפשרי להביא לארץ אותו, אבל את יכולה לנסוע איתו רק 6 חודשים, ואז להחזיר אותו חזרה, להוציא אותו החוצה. היו חוקים אז בזמנו. אבל מה, אי אפשר להשאיר אותו בארץ ולשים עליו מספר ישראלי וזה? אמרתי לה, כן, אבל צריך לשלם את כל המכס עליו. ואז התברר לי שהוא עשה ביטוח על האוטו.
באיזשהו שלב הרכב הזה נעלם, ומצאו אותו באיזשהו פרדס שרוף.
הוא קיבל את כספי הביטוח.
אתה
הזהרת אותה? כן, בטח אני הזהרתי
אותה, בטוח. הבקשות הלא שגרתיות של אילן ממשיכות. כשחזרו מחופשה בחול, הוא מבקש מאורסולה לצאת עם המזוודה שלו מנמל התעופה, כדי שיוכל להצהיר לביטוח שהמזוודה נעלמה.
זה היה לה מוזר, משונה, אני זוכרת שזה היה, התלבטה לגבי זה, אבל עשתה את זה בסוף.
היא גם גרמניה, היא יקית. איך הוא יצטרך לשכנע אותה? אני לא יודע. הוא חושב, הראש שלו היה עסוק איך להרוויח כסף, מאיפה להרוויח עוד כסף. הרגשתי לא טוב לגביו.
אני שוקלת ברצינות לעזוב אותו, אבל אני אוהבת אותו כל כך ומעוניינת בו, ואני לא רוצה להיות לבד. היא כותבת ביומן שלה. הלב שלה נשבר. אילן לא מתייחס אליה והיא מבלה את רוב זמנה במעבדה. פרופסור גייגר נזכר בימים ההם.
היה ברור שעל פי הביצוע שלה, שהוא ביצוע, היה ביצוע מצוין, מאוד בחום תמכנו על זה שאחרי סיום הדוקטורט היא תצא לפוסט-דוקטורט.
עם מלגה והמלצה חמה ממכון ויצמן, היא מתקבלת למכון מחקר יוקרתי בניו יורק. אילן סוגר את החנות שלו ברחובות, את החובות שהשאיר בישראל ומכסה בעזרת הלוואה שאורסולה לוקחת.
היא נסעה לפניו לניו יורק לעשות את הפוסט שלה, באיזשהו מקום מאוד יוקרתי ומאוד טוב, והוא לא נסע איתה. היא מאוד 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 רצתה שהוא יבוא לשם, שהם יתאחדו, שהם ימשיכו את הקשר. מאוד רצתה את זה. כעבור כמה חודשים הוא באמת נסע לניו יורק.
הם גרים בדירת חדר קטנה. אורסולה משקיעה ימים ולילות במחקר אקדמי, ואילן מוצא עבודה בחנות אלקטרוניקה, אבל הוא לא מרוצה מהשכר הנמוך ועוזב אחרי זמן קצר. הוא לא מוותר על החיים הטובים, בילויים, חופשות סקי ואימורים בקזינו. עם חיבה מיוחדת לבלק ג'ק. עכשיו הוא מתכנן הונאה יצירתית במיוחד.
אמרו שהוא נעלם בארצות הברית.
הוא עושה לעצמו פוליסת ביטוח חיים ומביים מעלמות. הוא נוסע לפארק מרוחק ומסתתר שם. מאורסולה הוא מבקש לדווח שהוא נעלם. רק אחרי שהשריף מוציא כוחות גדולים לחיפושים, ואורסולה מתחננת שיחזור, אילן מתרצה.
עוד לא נדלק לה האות הזקה הזה בראש. זאת אומרת שהוא, משהו לא בסדר, מה שהוא עושה. זה לא בסדר, לא חוקי.
איך לא נדלק לה?
לא יודע, אין לי מושג. תשמעי, על אהבה אי אפשר, אולי היה התאהבות הזאת, את יודעת, גורמת לאנשים.
אורסולה ואילן מחליטים למסד את הקשר, ומגיעים לישראל להתחתן.
הם הגיעו לפה ועשו את החתונה פה, ממש פה בתוך המכון. יש פה איזה בניין, אז יש שם איזה אולם קטן, והם עשו את זה שם, את החתונה.
זה אולם שהוא קפטריה שלו, הייתה אז במכון ויצמן. זה הייתה כמו שנראית חתונה באולם לא הכי מוצלח.
זאת הייתה חתונה מוזרה. לא יודעת למה, תחושה כזאת של המיקום, וזה שזה היה הכל היה כזה מהר מהר, ההתארגנות הזאת, והם לא היו פה בכלל, אז אנשים אחרים ארגנו להם את זה.
זוכר שהיא הייתה שם, והיא נראתה מאוד זוהרת ומאוד שמחה.
נראתה מאוד מאושרת. מאוד מאושרת.
ולדעתי זמן מאוד קצר אחרי זה הם חזרו לשם, לניו יורק.
היחסים ביניהם מתוחים. אורסולה רוצה ילד ומפסיקה לקחת גלולות. אילן מתנגד בתוקף. המריבות ביניהם על בסיס יומי. לעתים אילן עוזב את הבית לכמה ימים ואורסולה מתחננת עליו שיחזור. היא כבר בת 33, השעון הביולוגי מתקתק והיא רוצה להקים איתו משפחה.
אבא,
בבעיה.
בשלב הזה הוא מתחיל לתכנן איך לרצוח אותה כדי להפיק מכך רווח. הוא מציע לה לנסוע לירח דבש, וקונה להם כרטיסי טיסה לפרו. הם יוצאים למסע בארץ האינקה, מטפסים לגובה 4,000 מטר על רכס האנדים, בדרך אל המצ'ו פיצ'ו, העיר ששוכנת בעננים.
באינקה טרייל בפרו, דרך שהולכת מהקוסקו יוצאת דרך נהר האורובמבה עד למצ'ו פיצ'ו, דרך מאתגרת וגבהים יחסית גדולים.
הם פוגשים מוצ'ילרים נוספים, מטיילים מגרמניה שהכירו בדרך. אבל אילן מתעקש להתרחק מהקבוצה ולצאת לטרק עם אורסולה לקראת ערב. היא חוששת מאוד, אבל אילן לוחץ עליה והיא מסכימה.
ידעתי שהיא בטיול, היא באה לה עם אוהל, אתה יודע, הקמפינג כזה.
עם רדת החשיכה, אילן בוחר למקם את האוהל באזור מבודד, שקשה להגיע אליו, ולא במחנה הלילה שבו מתרכזים כל המטיילים. לפנות בוקר, נשמעת יריעה בתוך האוהל. מה סיפר אילן לחוקרים שהחלו לחשוד בו, ומה הייתה ראיית הזהב שהכניסה אותו מאחורי סורג ובריח? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
וויינט פלוס החדש, עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון, ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים, כפוף לתנאי השימוש.
חמש שעות אחרי שאורסולה גלוק נורתה בראשה, מדריכי טיולים פירואנים הגיעו לאוהל של אילן ואורסולה. הם רואים אותה מוטלת בתוך האוהל, בעלה אתרי אילן טסלר לידה. לא מזעיק עזרה. הם מבינים שמשהו פה לא מסתדר. בהמשך הוא יסביר לחוקרים, לא משאירים פצוע לבד בשטח, כך נהוג בצבא הישראלי. המדריכים הפירואנים מזיקים חילוץ ואורסולה מפונה על אלונקה, עד למסוק שמעביר אותה לבית החולים בקוסקו.
נחתה פתאום האמירה מאוד מאוד עמומה, קרה משהו, אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה, על האינקה טרייל. התקשרתי לבית החולים, ציינתי שאני מדבר מישראל, ולפני שאפשר היה להוסיף להשחיל עוד מילה, עלה אילן על הקו, והוא תיאר את האירוע. הם היו באוהל, היה חושך, נכנס בן אדם או נשים, נדמה לי שיותר מאחד, במדים, איימו עליהם באקדח.
והם רצו את הכסף, והוא נתן להם את הכסף, ואז הם ירו בה, לא היה שם אף אחד, וזה היה חושך, והוא חיכה לבוקר, ואז איכשהו כן יצר קשר עם אנשים, ואז הביאו מטוס חילוץ.
אחיה, שהתקשר אליי ודיבר איתי, הוא אמר לי שהיא בבית חולים עם מצב קשה.
במשך שישה ימים היא מוגדרת במצב של מוות קליני. בני משפחתה שהגיעו מגרמניה היו לצידה. כשהבינו שאין לה סיכוי, הם מחליטים לנתק אותה ממכונת ההנשמה.
ואז נודע שהיא לא שרדה.
וזה מבחינתנו היה סוף העצוב והקשה של פרשת אורסולה.
אילן, שלא זז ממיטתה באותם ימים, נלקח עכשיו לחקירה כחשוד מרכזי ברצח. הוא דבק בגרסתו. שודדים ירו בה וגנבו את הארנק ואת כספו.
But very quickly it was found that he still had his purse.
זה מרק בנקה, שחקר את פרשת הרצח ופרסם ספר אודותיה. הוא מספר לנו שמהר מאוד התגלה שהארנק והכסף שטסלר טען שנגנבו ממנו נמצאו בתרמיל שלו. מה שהדליק סימני שאלה לגביו.
Tesla knew that only 12 minutes away was a group of people that probably had any type of structural help. Be it that they could call in help, outward help, be it that the medical doctor was there, be it that somebody could carry the woman down the hill to get help in a hospital. And he said it would have taken hours to go down to that group, which is not correct.
הוא ידע ש-12 דקות משם יש קבוצת מטיילים שיכולים להזעיק עזרה, או לסחוב אותה לגבעה ומשם לבית החולים.
The situation was super suspicious because no homicide and not even weaponized robberies took place, I think, in the past 10 or 12 years on the Inca Trail.
זה היה מאוד חשוד. 15 שנה לא היה רצח בשביל האינקה. המשטרה מחפשת בזירה אחרי האקדח ששימש לרצח. החוקרים חושדים שאילן הביא את האקדח איתו מארצות הברית.
Nobody knows what happened to the gun and the search for the weapon is still open. probably the weapon is still there.
האקדח לא נמצא עד היום, מספר לנו בנקה. אבל שרידים של הכלי המסוג קטלני במיוחד, מאפשרים להבין משהו על כלי הרצח. מדובר באקדח 9 מילימטר שלא היה זמין בפירו, גם לא בשוק השחור. החוקרים מסיקים שהתוקף תכנן את הרצח, אבל אין להם מספיק ראיות וגם לא מניע. הם נאלצים לשחרר את טסלר, שעוזב מיד את פירו.
אני לא יודעת כמה זמן אחרי, אבל הוא הגיע לפה. פתאום מישהו אומר לי, יש אילן פה, הבעל של אורסולה וזה. זוכרת שחיבקנו אותו והשתדלנו לתת לו איזושהי תמיכה.
אבל הביקור שלו הפתיע אותך?
כן, הוא גם לא היה נראה שבור. הוא היה כזה כמו טפלון קצת. אני לא יודעת אם שאלתי את זה או שחשבתי את זה, שלמה הם לא יראו בך גם. משהו מוזר, אם אתה נותן את הכסף, למה שיראו בכם? ואם ירו בה, אז למה לא בך? כאילו הרי אתה יכול לזהות אותם.
עכשיו, האלמן הטרי יוצא לטרוף את החיים. באמריקה הוא מבלה עם נערות ליווי, יוצא לחופשוצקי ומוציא רישיון טייס. כבר יש לו חברה חדשה ומכונית ספורט חדשה, והוא מאמר בסכומים גדולים בקזינו בלס וגאס. מבחינת טסלר הוא ביצע את הפשע המושלם. שנה לאחר הרצח הוא אדם חופשי, אף אחד לא חושד בו. עד שחברת ביטוח אחת מניו יורק יוצרת קשר עם רשויות החקירה בגרמניה. המידע שהם מעבירים לא פחות ממדהים.
He already got $1 million at that point, and he was requesting more money from another life insurance. Now, the interesting thing was that Ursula herself did not pay for those life insurances, but he paid for those life insurances, even though he canceled his own life insurances.
במשך שנים טסלר עשה לאורסולה עשרות פוליסות ביטוח כשהוא המוטב היחיד. הוא כבר קיבל $1 מיליון בנקודה הזאת, והוא ביקש עוד כסף מחברת ביטוח אחרת. אורסולה עצמה לא שילמה על הביטוחים, אלא הוא שילם, למרות שביטל את הפוליסות שלו.
בניו יורק הוא עשה ביטוח, בגרמניה, בכמה מקומות הוא עשה ביטוח, בכל מיני מקומות, בארץ הוא עשה ביטוח. אז מה? למה הוא לא עשה לעצמו ביטוח? ארצות הברית, מדינה סוכנת, לא?
כשעושים ביטוח, אתה עושה את זה כשאתה לבוש יפה, וחותמים על מסמכים, ומסבירים למה זה חשוב. זה חלק שבו הדברים נעשים בנועם. אין פה געש יצרים.
חברת הביטוח האמריקאית החלה לחשוד בטסלר כשביקש לפדות $300,000, בנוסף למיליון שכבר קיבל. הם מחליטים לשלוח חוקרים פרטיים שמתעדים את אורח החיים הבזבזני שלו. עם המידע החדש על פוליסות הביטוח ואורח החיים הרעבתני, בגרמניה מחליטים לפתוח את החקירה מחדש. צוות חקירה מיוחד יוצא לפירו שנה אחרי הרצח, ומתחיל את החקירה מאפס.
The German police used the technique, actually Sherlock Holmes technique. They went to the scene and reconstructed everything in time and space. How long does it take to get from point one to point B? Do I use local people to carry my stuff or do I not do this? Which is a normal behavior concerning joining a group or not joining a group and so on. Without that, they would probably never have realized how extremely unusual and contradictory Tesla's statements and behavior were.
הצוות הגרמני חזר לזירה ושחזר הכל, נזכר בנקה. כמה זמן לוקח להגיע ממקום למקום, האם מצטרפים לקבוצה או לא. אחרת, לא היו מבינים כמה הגרסאות של טסלר סותרות.
מה שאני הבנתי מהחוקרת במינכן, זה אמרו, החליטו ללכת על איזה תרגיל לעשות לו. היא דיברה עם אנשי ביטוח להתקשר אליו ולהגיד לו שלא צריך לבוא לחתום ולקבל את הכסף. ואז הוא בא לגרמניה ופשוט עצרו אותו.
Just before I came here now, I got an email message.
אתם שומעים עכשיו חלק מהתיעוד הראשון של טסלר מיד לאחר שנחת במינכן ונלקח לחקירה. הוא ממשיך להכחיש כל קשר לרצח.
הגרמנים הם חכמים, לא טיפשים. ידעו איך לעשות את זה.
לחוקרים הגרמנים חסרות ראיות, והם מבקשים סיוע גם ממשטרת ישראל. בשלב הזה מתבצע חיפוש בבית הוריו של אילן ברחובות. השוטרים מאתרים קופסה ובה ערימת מכתבים שקיבל מצעירה אוסטרלית שהיה מאוהב בה. צוות החקירה מאתר אותה ומקבל את המכתבים שאילן שלח אליה. אורסולה רוצה להתחתן, אבל אני לא מאוהב בה, כך הוא כותב. תודה רבה, זה עוד לא בתוכניות שלי. אני פשוט רוצה להמשיך ליהנות מהחיים, לטייל, לעשות מה שאני רוצה. במכתב אחר הוא כותב, זה כל כך מצחיק, אורסולה כאן מאחוריי במיטה קוראת ספר. היא הייתה מוכנה לרצוח אותך, אם הייתה קוראת את המכתבים שלנו. באותו זמן טסלר משנה את שמו הפרטי לאילן סנדי, על שמה של צעירה מאוסטרליה שבה התאהב. זו הייתה מבחינת החוקרים ראיית הזהב. המכתבים הפריחו את הטענה של אילן שאהב את אורסולה, ולא יעלה על הדעת שיפגע בה. בחקירות הרבות שעבר בגרמניה, אילן מנסה לשכנע את השוטרים בחפותו. הוא מציג להם את סרט הווידאו של הטיול בפרו, כדי להוכיח את הקשר האוהב עם אשתו. נגד טסלר מוגש במינכן כתב אישום חמור שמייחס לו את הרצח של אורסולה מתוך מניעים של תאוות בצע, כשבבית המשפט העידו 120 עדים מרחבי העולם.
The trial was done very thoroughly. They really made the maximum possible out of it. For historical reasons, they really, really did their best to make it clean, proper and fair.
הם רצו להדגיש את העובדה שמדובר בעניין בינלאומי, מסביר בנקה. העובדה שהוא ישראלי וההיסטוריה בין המדינות גרמה להם לרצות לעשות משפט יסודי והוגן לאזרח הישראלי. אל תוך האולם הביאו את האוהל המקורי ושחזרו את הרצח לפרטי פרטים. טסלר מיוצג בידי מיטב עורכי הדין בגרמניה, אבל הוא מורשע פה אחד בביצוע רצח מזעזע מתוך תאוות בצע, ולאחר תכנון קפדני וממושך. גם במשפט חוזר שמתנהל לבקשתו לא משתנה ההחלטה. אילן טסלר נשלח למאסר עולם, קצוב ל-30 שנה. הוא מבקש לרצות את עונש המאסר בישראל, ובקשתו מתקבלת. זה טסלר בבית המשפט המחוזי בלוד לפני מספר חודשים, במהלך דיון בתביעה הייצוגית שהוא מנהל. הוא מבקש מהשופטת שלא יצלמו אותו, תכף נבין למה. את מאסר העולם שלו הוא ריצה כאן בישראל מתחת לרדאר, כשמעטים יודעים מי הוא הרוצח המיליונר.
את אילן הביאו מגרמניה לרצות את העונש פה, כי אחרי שגילו שהביטוח נעשה על מנת לרצוח אותה והוא זכה בכסף.
זאת סמך, סוערת לשעבר בשבס, שפגשה את טסלר בבית הכלא שבו שירתה. היא זוכרת אסיר מיוחד.
הוא פשוט היה נשמד, הוא כל דבר התלונן, מגישים לארוחת צהריים הזה מתלונן למה כמות כזו ולמה ככה ולא אחרת, הוא כל דבר התלונן, ואת מסתכלת עליו כי הוא נראה איזה רוחבים בכיר, הוא נראה איש אייטיק, הוא נראה, לא, הוא לא כזה, הוא לא כזה, הוא פשוט מוציא את הנשמה בכל מקרה, הוא פעם לא מרוצה, וגם אם הוא מרוצה, אז הוא מראה שהוא לא מרוצה.
היו אסירים שיוכלו לבוא ולהגיש באותו חודש כמעט 20 עתירות.
זה מפקד כלא איילון לשעבר מרק אלפסי. גם לו יש בטן מלאה.
כל דבר בעניין על דני שהגיע בלא קר מספיק, ותה שהגיע עם פחות צבע בתה, וכן קיבלתי עתירות לגבי בתפריט רשום דייסה ולא הגיע דייסה. ויש מספר אסירים שלקחו את הדברים האלה והלכו עם זה רחוק מדי. ברמה של כאילו הם מקלקלים את עצמם.
מרוויחים כסף מהתביעות האלה.
כן, חד משמעית.
טסלר הוא אחד מאותם אסירים שמרבים לטבוע את שבס. האסיר שרצח את אשתו כדי לזכות בכספי ביטוחי החיים שעשה לה, שם עכשיו את שירות בתי הסוהר על הכוונת שלו.
מדובר באסיר שהוא, בוא נגיד ככה, קצת יותר מבריק, מכמות לא מבוטלת של אסירים שנמצא בבית סוהר. גם כשאת מנהלת איתו שיחה כזאת או אחרת, זה לא אסיר שאת רגילה לראות בנוף של בתי סוהר. זה גם אסיר שעותר לא מעט על כל מיני דברים כאלה ואחרים.
גם בכלא הוא ממשיך לחפש דרכים יצירתיות להרוויח כסף. 420 אלף שקל הוא תובע על כך שמנעו ממנו התייחדות. הוא תובע את הקנטינה על העלמות מס, וגם זוכה בפיצוי כספי כי רשויות הכלא לא אכפו את החוק למניעת עישון.
כנראה שבעקבות אותה עתירה שם הוא קיבל מענים והבין איפה מגבלות החוק, ואז הוא חיפש פרצה אחרת באזור מגבלות החוק, והגיש תביעה נגד עישון במקום אחר, בסיטואציה אחרת.
בכלא מענישים את טסלר שזוכה לשם מלך הבגצים, ומעבירים אותו לאגף סגור בכלא שטה. הוא שובט רעב, ומועבר חזרה לכלא איילון. השלב הבא של הרוצח אילן טסלר הוא תביעות ייצוגיות. בסדרת תביעות בשם כלל האסירים בשב"ס, הוא תובע את הקנטינה על הפקעת מחירים על מוצרים בסיסיים. למשל, מוצרי היגיינה שהאסירים זקוקים להם, ואין להם דרך אחרת להשיגם. לעתים מדובר בהפרשים של אגורות בודדות למוצר. אחת התביעות הסתיימה בפשרה של כמעט 2 מיליון שקלים. כמה מאות אלפים עברו לטסלר ולעורכי דינו. אבל לא בטוח שטסלר הוא רובין הוד של האסירים. הוא קיבל את הנתח הגדול כפי שמקובל בתביעות ייצוגיות. יתר האסירים, מספר לנו אסיר ששוחחנו איתו, קיבלו שקלים בודדים.
אני יודע שפעם שמו איזה פתק פה על הלוח מהמודעות ונתנו לכל אסיר שקל. 70 ולא 100 שקל, קיבלו שקל, 6 שקל ואחרי זה 8 שקל.
עכשיו הוא תובע את ענקית הסיגריות פיליפ מוריס על גביית מחיר מופקע בישראל. טסלר אמנם לא מעשן, אבל הוא מגיש את התביעה הייצוגית בשם כל המעשנים במדינה.
על פניו, אם מפריע לו הסיגריות, אז אתה לא מעשן. אז איך הוא הגיש תביעה נגד פיליפ מוריס? על הפקעת מחיר הסיגריות, משמע שהוא רכש, אם הוא מרגיש שהוא נעשה לו עוול. אני נותן לך ולמי ששומע את זה, לבוא ולהבין את הניואנסים של הדברים. זה ציני, האנשים האלה ממשיכים במעשים שלהם או באופן החשיבה שלהם, גם כשהם בפנים.
התביעה הזאת של הרוצח אילן טסלר על לא פחות ממיליארד שקלים, גורמת לאי נוחות אצל יצרנית מלבורו. עורך דין רנן גרשט, מומחה לתביעות ייצוגיות, מסביר לנו שאין פסול בתביעה הייצוגית שהגיש טסלר.
תביעה פיליפ מוריס דומה למעשה לתביעות האחרות שהוגשו בעילת המחיר המופרז. היא טוענת שפיליפ מוריס משווקת ומוכרת בישראל סיגריות במחיר שהוא מופרז.
לאחרונה ניתנה בבית המשפט העליון פסיקה בתביעה ייצוגית דומה נגד קוקה קולה, שפועלת לטובת התביעה של טסלר.
מדוע התביעה הזאת חשובה ומרכזית, ואני סבור שאחת התביעות הכלכליות החשובות שהיו כאן אי פעם, מאחר ועידנה למעשה לראשונה בבית המשפט העליון, באופן היישום של עילת המחיר המופרז בישראל. הגבלת הכוח של מונופול לגבי היכולת שלו לגבות כל מחיר שהוא רוצה, אבל צריך לראות שהוא לא עושק את הצרכן.
אדם שאינו מעשן יכול להגיש תביעה ייצוגית נגד פיליפ מוריס על הפקעת מחירי סיגריות?
כן. כן, אם הוא רכש את הסיגריות, כן. בתביעה כנגד חברת סיגריות, שיווק של סיגריות, בטענה של מחיר מופרז, הוא צריך להוכיח שהוא רכש סיגריות, לאו דווקא ישן אותן.
ב-2017 טסלר פונה לבית המשפט העליון בדרישה לדון בשחרור מוקדם מהכלא בישראל, כמקובל בחוק הגרמני אצל אסירים שריצו 15 שנה. השופטים דוחים את הבקשה ומציינים באופן חריג את דעתם על טסלר. מעשיו משקפים שפל מוסרי מהמעלה הראשונה, כשהוציא לפועל מזימה זדונית ונקלט, לא נתקף שמץ של חרטה, ועשה הכל על מנת להפקיר את אשתו למותה. בימים אלה אסיר העולם אילן טסלר מבקש לקצר את עונשו. כדי להגדיל את סיכוייו לשחרור מוקדם, הוא הודה לראשונה בביצוע הרצח והביע חרטה. אם בקשתו תיענה, הוא יהיה בקרוב אדם חופשי.
האסיר הזה יכול לצאת מהכלא מיליונר.
כן. ואת שואלת אותי אם במעשה הזה אסיר השתקם? ממש לא. כי במקום לצאת ולעבוד בתעסוקה בצורה מסודרת, ומה שנקרא ללמוד וללמד את עצמו דפוסים, איך להתנהל ביום שלמחרת שהוא ישתחרר ולחזור בצורה נורמטיבית, לא, הוא למד שיש קיצורי דרך, ויותר מזה גם הוא למד, את אותו מערכת לכאורה שהנישה אותי, גם אותה דפקתי מה שאני קורא.
עד כאן נוכל רוצח מיליונר. אתם מוזמנים לעקוב אחרי סדרת הוידאו באתר ynet. דרגו אותנו באפליקציות הפודקאסטים והזינו לפרק נוסף שלנו במסגרת ynet אוריג'ינל. חפשו את הפרק הנסיעה האחרונה של עמית. בהפקת הפרויקט השתתפו גלית כהן, נטליה דיין, יעל אהרוני ועידן סטמקר. הקלטה שניר קציר, שי גרנות, לירון בר ומתניה טאוסיג. עריכת מיקס אסף שניר ואלי שמעוני. עורך ראשי בסלוצקי, אפיקי תקשורת, אבי זילברברג. רון טוביה ורותם יונה פאר הם האורחים האחראים. אני מיטל שבתאי, ניפגש בפעם הבאה.